אנחנו בפרשת בלק. יש דיון בין המפרשים מי היה בלק. יש את המדרש המפורסם של בלק היה נבואה איתו גדולה ממשה רבנו. כתוב לא קם נביא עוד בישראל כמשה, לא קם בישראל, אבל באומות עולם כן קם. אז המאירי אומר, מה זאת אומרת אני יכול לדבר בקצב כזה? כן? המאירי אומר, מה זה אומר שבאומות כן קם? המאירי אומר, נבואה מתחלקת לשתי פנים. בנבואה יש את החוכמה והתארה של הנביא, ויש את כוח המדמה שבנביא. זאת אומרת, יש מחלוקת ראשונים, קודם כל. כשנביא רואה נבואה, האם זה קשור לכוח המדמה שלו, או לא קשור לכוח המדמה שלו? מחלוקת חשובה. זאת אומרת, האם הדמיון שלו רואה את הנבואה? האם זה קשור לדמיון שלו שרואה את הנבואה? או, כמו שהרמב"ם טוען, זה מחזה נשמתי, זה לא קשור לדמיון. זה בכלל לא קשור לדמיון. אחד מהקשיים שיש לנו בכל הסיפור של מעמד הר סיני, זה שאנחנו לא יודעים איזה חלק ממעמד הר סיני היה מראה נבואי, ואיזה חלק ממעמד הר סיני היה מראה בעיניים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. רואים בעיניים, אבל זה הכל היה מחזה נבואה, נכון? אתה ראית, כל עם ישראל ראה מחזה נבואי. הנגלה האלוקים, הקדוש ברוך הוא מופיע, זה לא בעין, כמו שהרמב"ם אומר, כל מראה נבואה, כל אדם מסביב לא רואה, מראה נבואה זה לא בעין הגשמית.
במעמד הר סיני זה לא הגשמית.
או, אז חלק כן וחלק לא, וזה מה שמאוד קשה להגדיר. הכוזרי כבר אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר מה היה שם. זאת אומרת, כשאתה קורא את הפסוקים, איפה אתה עובר ממחזה של העין, מחזה גשמי, למחזה נבואי, זה מורכב, וזה דיון בראשונים, והכוזרי אומר, אנחנו לא יודעים בדיוק. יפה, נכון? שפת הים גם כן. אתה מגיע לנבואה שהרשב"א אומר זה נס. בהזדמנות צריך לחזור לזה. חזרה לענייננו. אז בלק, חזל אומרים לנו, באומות העולם לא קם, בישראל לא קם נביא עוד בישראל כמשה, באומות העולם כן, קם גדול ממשה. בלק היה גדול ממשה, אבל...
בלעם,
תודה רבה. בלעם, תודה רבה. אתם צודקים, בלעם. אני מן הסתם אתבלבל עוד פעם, בבקשה תתקנו אותי. כל השנים, מה שאני ילדה נתבלבל. בלעם. גדול ממשה, והמאירי אומר, במה הוא גדול ממשה? בכוח המדמה. המאירי יש לו שיטה, שבמחזה נבואה יש את הכוח המדמה. זאת אומרת, הדמיון כן פועל. לבלק היה, לבלעם, היה פוטנציאל ענק בנבואה. הוא לא השתמש בו לטובה. עכשיו, חזרה לענייננו. מי היה בלעם? יש לנו מחלוקת ראשונים. האם הוא היה נביא או קוסם? הרי מצד אחד, אנחנו רואים את כל נבואת בלעם. נבואת בלעם, דרך אגב, יש דיון בגמרא מאיפה משה ידע אותה. זאת אומרת, בלעם אומר את זה, איך זה הגיע למשה. אז זה, בהזדמנות צריך לחזור לזה. אבל, האם בלעם היה נביא או קוסם? מצד אחד, בפרשה משמע שהוא נביא. בהמשך הוא נקרא הקוסם. כתוב שפנחס הרג אותו. איך אתה הורג בן אדם אם הוא נביא? אסור להרוג נביא, משיח השם. אז יש אומרים שהוא התחיל כקוסם, ואז נהפך לנביא, וחזר להיות קוסם. יש אומרים שהוא התחיל כנביא, באמת היה לו נבואה. מה זה קוסם? יפה, שאלה טובה.
דורש שוב מעצמו. השתמש בדברים לא רוחניים, אבל לא לכיוון הנכון.
אז מה שאומר זה שיטת הרמב"ן, זה מחלוקת הגאונים, אולי עוד רגע נחזור לזה. יש אומרים שבלעם בתחילת דרכו היה נביא, ואחרי שהוא בא להחטיא את ישראל, אז הוא נהיה קוסם. ולא היה לו כבר את כוח הנבואי, הוא נהיה קוסם. מה זה קוסם? אז התורה אומרת, לא ימצא בך, מעביר בנו ביתו באש, קוסם קסמים, חובר חבר, דורש של המתים, או וידונים, מה הם כל הדברים האלה? מחלוקת גאונים, ידועה כמחלוקת רמב"ם רמב"ן, אבל הרד"ק בסיפור של שאול והאשת בעלת אוב, מביא את המחלוקת הזו כבר מהגאונים. שיש מחלוקת בין הגאונים, כשאנחנו מדברים על כל הדברי קסם האלה, האם יש כוח בדברים האלה? האם זה כמו שדוד הרגע אמר, שיש כוחות בעולם, יש כוחות, מה שנקרא כוחות התאומה, זאת אומרת, יש כוחות רעים, ובן אדם, כמו שבן אדם יכול בעולם הקדושה להגעת בכוחות להשתמש בהם, כך בעולם התאומה יש כוחות. או, כמו שטוען הרמב״ם, אבל באמת כבר גאונים, חלק מהם טענו את זה, שזה הכל שקר, זה הכל הבל. זאת אומרת, עבדו על אנשים. ידוח לעבוד על אנשים.
למה? אחיזת עיניים.
אז מה זה יודע?
לא רק אחיזת עיניים.
וכל הדברים האלה?
רגע, נראה. זה באמת צריך לדון אחד אחד. אתה יכול להסתכל בראשונים על המקום. אתה תראה דנים בזה.
זאת אומרת, זה ממש.
נכון, נכון. עכשיו, אני אוסיף משהו. בצעירותי, כשלמדתי הרבה על קוסמות, אז אחד מהדברים שהיו עושים בקוסמות, זה היו נותנים לבן אדם או לאכול, או לשתות, או שורפים צמחים. והצמחים האלה היו, לא יודע איך אומרים בעברית, הלוסוג'ניק. איך אומרים בעברית? אתם לא יודעים על מה אני מדבר? לא מרדים. זה סוג סם שגורם לדמיין דברים.
כן, לא יכולים לדמיין. לא, אבל זה...
לעזות.
זה לא הזיה סתם.
זה לא...
לא, זה לא סתם הזיה, זה שליטה מוחית.
לא הזיה, כן. זה משתלט על המוח שלו. הלוסג'ן, לא.
מהיפנות.
זה לא מהיפנות. יש סמים שגורמים לבן אדם לראות דברים שלא קיימים. זאת אומרת...
פאטה מורגן.
הזיות.
זה הזיות?
פאטה מהזיה.
אוקיי, אז בן אדם, אני אתן לכם סיפור שתלמיד שלקח את זה, וזה לא יצא מהמערכת לאיזה שנה וחצי. וכעבור חצי שנה, התלמיד מתחיל לראות את היד שלו כנחש. והוא מתחיל לברוח בכל החדר, ואין עם מי לדבר. לא, זה מה שהלוסיג'ניק עושה. זאת אומרת, הסוג סם הזה... אני אומר, אז אחד מהדברים שכתוב, יש באנגליה עוד עובדים את העבודה הזרה הזו. זאת אומרת, אחד מהדברים שהם עושים, זה הם שורפים את הלוסיג'ניק שם, הבן אדם נושף את זה, אז הבן אדם כשהוא מסתכל במראה, הוא בכיף יכול לראות את המיטים, הוא יכול לראות את הכל. אם בן אדם יכול לנהוג ברכב, היום הם יודעים, בן אדם שלקח חלק מהסמים האלה לשנה וחצי אחר כך, הוא לא יודע מתי, הוא מסוגל לראות שההגה פתאום נפח להיות אריה, והוא יתחיל לברוח בכל האוטו, והוא יש... אתה צוחק, אנשים נהרגים, זה לא צוחק, בבית ספר היו צריכים לתפוס את התלמיד, הוא הלך לשירותים לנסות להרוג את הנחש. זאת אומרת, הוא ניסה להרוג את עצמו, הוא לקח סכין, והתחיל להיאבק עם היד שלו, כי הוא היה בטוח שהיד היא נחש, האנשים האלה נהרגים בסוף. זאת אומרת, הבן אדם חי, ואתה לא יודע מתי זה יתקוף אותו. זה אחד מהדברים המאוד מפחידים. בן אדם לוקח סם...
נחש,
היה
טראומה בשבילי.
לא הבנתי, אבל מי עושה את זה? מי?
זה, עכשיו אני רוצה לפחד.
לא הבנתי, מי עושה את זה?
אז אני אומר, חלק מהתרגיל שהיו עושים הקוסמים, זה שהם היו סופרים את הדברים האלה בחדר. אני, כשקראתי, כי בצעירותי הייתי מעוניין מאוד בקוסמות, אז כשקראתי על הדברים, אז הם אומרים לך, איזה צמחים יגרמו מה? זאת אומרת, הם יודעים מה זה יגרום, איזה הזיות זה יגרום לבן אדם. אז כשהבן אדם בא ונשבע לך, בא אליי בן אדם האמיתי ודיבר איתי, הוא צודק, זה מה שהוא ראה. זאת אומרת, הדמיון באמת משחק על האדם. אם אתה תשרוף את הדברים ואתה תעמוד שם, אתה תראה כל מיני דברים. זה לא קשור למה קרה למה זה. הבן אדם בהחלט יכול לראות המון דברים באותו זמן.
זה סוג של
מחלוקת, מחלוקת גאונים. יש מהגיונים שאומרים שהיא עבדה על שאול, היא ידעה בדיוק מי עמד לפניה. היא ידעה שזה שאול, היא ידעה מה הוא רוצה לשמוע, היא ידעה מה הוא מפחד. נכון, ככה בפרק כתוב, אבל הראשונים, הגיונים נחלקו. פשט גמרא זה שיש כאלה כוחות. פשט גמרא, פשט, אתה קורא את הגמרא, אז יש, והגמרא דנה איך מעלים אותם ומה עושים איתם, ובפרק רב אליעזר יש דיון, ויש דיון על השמות, פה יש מדרש שלם על בלעם, המדרש פה הכלי יקר, מי שרוצה ללמוד איך הולכים לכוחות הטומאה, אז הוא מדבר איתך, איך אפשר ללכת, צריך ללכת במדבר, יש שני כוחות, יש שני מלאכים, יש עזאל ומה אחר? לא זוכר? טוב.
לא בלק ולא בלק.
אז עזאל הוא המלאך שהוא קיבל את כוחות הטומאה, ומי שרוצה הולך במדבר עד שהוא מגיע למקום שלו, ושם הוא בעצם יכול למכור את הנפש שלו. המושג הזה שמופיע בספרות האנגלית, to sell your soul to the devil, למכור נפשו לשטן, אז זה מופיע במדרש, שבן אדם יכול להגיע לאיזשהו הסכם עם השטן, ואז הוא יכול לקבל כוחות מזה. זאת אומרת, המדרש כן מדבר על בלעם כאדם תמה. חזל אומרים, בועל את אתונו, זאת אומרת, זה חלק מהחומריות שהוא נדבק בה. אבל צריך לדעת שיש פה איזשהו פער. יש את הגישה שהוא הולך עם השטן, יש את הגישה שאומרת שהוא כולו קוסם, הכל משחק, יש את הגישה שאומרת שהוא היה נביא. אם הוא היה נביא, כשיטת רשי והמדרש תנחומה, אז רואים שאפילו שהוא היה נביא, הוא לא בדיוק הבין מה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אפילו הוא במדרגת הנבואה, הוא מתלבט, הוא מתחיל להתבלבל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האנשים האלה שבא הולך? הוא אומר, הוא לא יודע, אז אני יכול לעבוד עליו. אז הוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שמע, אולי אתה לא מחשיב אותי, אבל הם מחשיבים אותי, הם צריכים אותי ללך לקלל. זאת אומרת, הוא גם כנביא, הוא לא מבין דרכי השם, ורואים שגם משה רבינו, בדברים מסוימים, אומר ריבונו שלם, אני לא מבין, איך הנהגתך, גם אברהם אבינו, אומר ריבונו שלם, אני לא מבין את הנהגתך. אנחנו חושבים שבן אדם מגיע למדרגת נבואה, הוא מבין, יותר מאיתנו, אבל עדיין יש לו שאלות, זה רואים אברהם, ממשה רבינו, ושוב רואים בבלעם. עכשיו, למה ישנו מחלוקת? כי כתוב שתי שיטות במדרש. שיטה אחת אומרת שבלעם בא לקלל. כל דיבור שהוא רצה להוציא לקללה, הקדוש ברוך הוא הפך לברכה. כתוב ויהפוך, השם לוקח את הקללה לברכה. אומרים הראשונים, וכתוב פה במדרש, מה זה ויהפוך? אם הוא לא קילל, אתה לא הפכת. אז חלק אומרים לא, הוא רצה לקלל, מתוך מה שהוא ברך, אתה שומע מה שהוא רצה לברך, מה שהוא רצה לקלל. זו שיטת רשי. יש מדרש אחר שאומר לא, הוא כל פעם הוציא כללה. הוא בא להוציא כללה, הקדוש ברוך הוא הפך את זה לברכה. אבל הוא מהפה שלו מה הוציא? הוא הוציא את הכללה. ויהפוך השם כוח את הכללה לברכה. כי ההבחר, כן?
השומעים שמעו ברכה.
השומעים שמעו ברכה. הוא כל פעם מוציא כללה, ומה שיוצא זה ברכה. עכשיו, יש פה עיקרון שחזל אומרים, שעדיף לנו הכללות של אחיה השילוני, מהברכות של בילם. כי אחיה השילוני, כשהוא כלל את עם ישראל, הוא אמר, והיה ישראל כקנה בים, שכל הימים יבואו, יזיזו את העם ישראל לכל כיוון, וזה היה הכללה של אחיה השילוני. מה בילם בירך אותנו? להיות כארז, כארזים עלי מים. מה הברכה בארז?
ארז נשבר.
אומרת הגמרא, ארז נשבר. זאת אומרת, גם בברכה שבילם עכשיו הוכרח לתת לנו, היה לו איזושהי יכולת להכניס את הכללה שלו. כן, וזה דבר שאנחנו רואים.
זה מה שאפשר לזרוק גם על המלאכים. את הכוח הקטן במשחק שיש להם בתוך הברכה.
או, אתה חוזר לשיעור של ליל שבועות, כן, יפה. אז רואים פה שגם, זה עוד יותר מדויק מה שאתה אומר, כי לפי המדרש המלאך הופך לו את כל מה שהוא אומר. אבל זאת אומרת, היה לו איזשהו כוח פה, והוא כן, משהו הוא צריך להכניס בכללה שלו. וזה המדרש המפורסם, שלעולם יהיה אדם רך כקנה, ועל יהיה קשה כארז. שהארז, כמה שהוא גבוה והוא גדול, אבל באה רוח חזקה, הופך אותו על פניו. והקנה, אפילו בכללה שחייה השילוני, הוא הכניס שנהיה כקנה. שהקנה יש לו יתרון, כל הזמן הוא זז לכל כיוון, אבל מתוך הרכות הזו שלו, שהוא מוכן להתגמש, בסוף הוא נשאר. אחרי כל המים שמזיזים אותו. למה? כי הוא היה גמיש. טוב.
אם הוא אומר פה, הוא מחזה שווי, הוא היה מבין,
שהיה לו כוחות לפי הפשט של הצוטים. נכון, לפי הפשט ככה הוא מוכר את עצמו.
אבל זאת אומרת, לא, אני אומר, זה
פשט גמרא, נכון? אני אומר, פשט גמרא בכל הדברים האלה יש כוח. גם באוב, גם בעידוני.
גם על בילם עצמו.
וגם על בילם, כן. אבל אני אומר, צריך לדעת, הגמרא אומרת שחיב רב. מה זה שחיב רב? רב שחב? לא, רב הלך לעולמו. זאת אומרת, אתה יודע שכשהגמרא אומרת שחיב, הגמרא מתכוונת לומר, הוא נפטר. אז יש קודים גם בגמרא. אז הרמב״ם והגאונים יטענו שמי שיש לו מסורת, מי שיודע את הקודים, יודע שכשהגמרא אמרה את הדברים האלה, היא דיברה בצורה מסוימת, אבל היה פשוט לה להסביר כמוהם. זאת אומרת, כמו הגאונים האלה. זה נכון שפשט המילים זה לא זה. אבל הם יטענו, נכון, זה הקוד של הגמרא. שאתה פשוט צריך לדעת איך לפרש.
מורידים את זה כבר מהתורה, שגם התורה זה קוד.
כן, לגמרי. זאת אומרת, הרמב״ם עד הסוף. הרי התורה אומרת, ואתה לא כן, נתן לך השם אלוקיך נביא. כן? הם, כי הגויים האלה, אל מוננים ואל קוסמים ישמעו. ואתה, לא כן, נתן לך השם אלוקיך. מה, רגע, מה זה לא כן? אז חלק מהראשונים אומרים, להם יש מוננים וקוסמים כוחות אמיתיים. ככה הרמב"ן אומר. זה מה שהתלבטתי, סיפרתי לכם פעם, היה לי תלמיד שהיה עושה את כל הדברים האלה עם המתים, וסיפרתי את זה פעם. לא סיפרתי. טוב, היה לי, פעם בא אליי תלמיד, עם כל מיני בעיות פסיכולוגיות, באמצע השיחה הוא אומר לי, שמע, הלכתי לתלמיד האחר שלך, והוא התחיל לעשות לי כל מיני קוסמיות, ודיבר עם המתים, ואמר לי שהפתרון לבעיה שלי הוא כך וכך. אז אמרתי לו, שמע, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל תמסור לו, אתה יכול למסור לו בשמי, שיכול להיות שהוא חייב מיטה. זה בסדר. עכשיו, ההוא נבהל, כאילו, כשהוא נפגש אותו פעם, הוא אומר, שמע, הוא אמר עליך שאתה יכול להיות חייב מיטה על כל מה שאתה עושה. אז הרים לי טלפון, למה יכול להיות חייב מיטה? כי הוא עשה את זה לפני הגיור שלו. זאת אומרת, הוא היה אינו יהודי שהתגייר. ולדעתי זה יכול להיות מחלוקת רמב״ם רמב״ן. זאת אומרת, הרמב״ן כשהוא אומר, כי הגויים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, שפשטו יש בהם כוחות, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, הרמב״ן לומד, להם ניתן את הכוח לברר על ידי מעוננים וקוסמים. אז רגע, לפי הרמב״ן זה איסור של עבודה זרה? לפי הרמב״ם זה כלול באיסור עבודה זרה. לא ברור לי אם זה נכון לומר לפי הרמב״ן שהמעונן וקוסם זה כלול באיסור עבודה זרה. הרי הרמב״ן לומד שיש בזה כוחות. הרמב״ן אומר, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, אתה לא כן, אתה לא צריך את זה. הם צריכים את זה, אין להם אופציה של נביא. אז נתתי להם מעוננים וקוסמים. אז מה זאת אומרת לפי הרמב״ן? הפשט בפסוק, הם יכולים, כן, ככה נראה לפי הרמב״ן.
זה כמו שהרב אמר לי פעם על האסלאם, שבשבילם זה לא עבודה, אז הרב עולה בשבילנו.
זה חוות יאיר, כן. אז זה תשובת חוות יאיר. אז חזרה לענייננו. אבל הרמב״ם לומד, הם, זה לא שהותר להם, הם עושים שטויות, אתה לא צריך את השטויות כי יש לך דבר אמת, לך יש את נביא. אז בפסוק הזה יש את המחלוקת. האם אני מסכיר זה כאמת או כשקר?